יש נטייה להדגיש באופן מיוחד או אפילו בלעדי איזשהו דבר אחד במשנה שלהם, ולעיתים קרובות הדבר הזה הוא בצדק מן הבחינה הזאת שזה באמת הדבר המרכזי או הדבר הכי חשוב, אבל לעיתים זה גם נובע מכך שזה נוח לנו, כי יכול להיות שיש פה משנה שלמה, שיש פה הרבה צדדים ומורכבות, אבל נוח לנו, כן, יותר קל לנו לתפוס את הבן אדם לפי מה הוא אומר, מה זה חידש, הוא חידש את זה, זה הקו שלו, זה המגמה שלו, כך אנחנו מקטלגים אותו קצת, ויותר נוח לנו, יותר קל לנו להסתדר איתו. כן, ולפעמים זה רושם שהוא לא לגמרי נכון, כן, לפעמים אנחנו חושבים שזה הוורד שלו ובאמת הדבר הזה הוא הדבר המרכזי וכל דבר אחר הוא שולי. לפעמים הרושם הזה נוצר בטעות, לפעמים אנחנו שופטים על פי הדברים שהוא כתב, או יכול להיות שמדובר בבן אדם שהיה פעיל גם בדברים אחרים, יכול להיות ש הוא חולה תנועה, יכול להיות שהיו תמידים שהוא חינך ורצה לשפיע דרכם. אז כדי להעריך את הבן אדם באמת צריך להרחיב את המבט, לראות את המעטפת, את החיים שלו ואיך הוא חינך, כדי להגיע להערכה יותר נכונה. אני מקדים את ההקדמה הזאת בגלל שאני רוצה לבחון איזשהו קו שהוא באמת מרכזי יותר מצוי הסמנטר, לא הקו שבדרך כלל חושבים עליו בקשר אליו באופן פשוט, אבל מרכזי יצרו. אני אדגים את מה שאמרתי על ידי מישהו אחר שבאמת זה קרוב בזמנו לרבי ישראל סלנטר, רב חיים מוולוז'ין. אתם כל אחד יודע, רב חיים מוולוז'ין כתב ספר נפש החיים. מי שמכיר, אם הייתי שואל אתכם, מה דעתכם, מה העיקר אצל רב חיים מוולוז'ין? מה הוא מציג?
לימוד תורה,
כן, תורה לשמה. בסדר, אוקיי. כן, ברור, זה מה שמקובל. אוקיי, אז שם, כמובן, זה דבר שמופיע בחלק האחרון של הספר, שבאמת השיא של הספר, ולכן קל לומר, יש בזה צדק מסוים, שזה העיקר, כל מוביל לשם. אף על פי כן, באור הזה, קצת מפתיע לקרוא את ההקדמה לספר נפש החיים, שלא נכתב על ידי רחיים, לא נכתב על ידי בנו, רבי יצחק, שהדפיס את הספר, והוא מתאר את האיש. אז הוא אומר, כן, בין השאר, מרדו והצבא נתן נפשו לחיות רוח שפלים, להיות נתקעים, כי באו אביוני אדם ססו ושמחו, כי קרבם בימים, והרחיב לברם בפיוסי דברים, ובדברי חן שהוא צפק חן בספרותיו. כלומר, הבן מאוד התרשם, בהמשך המעלות שלו, שהוא היה גם כן אדם מאוד פתוח, אדם שידע לעזור לאנשים אומללים, ולנחם אותם, ולחרב אותם, ולבקר עליהם. אוקיי, אז זה עוד דבר שהיה אצלו, בסדר, עדיין לא אומר שזה משהו מרכזי. אבל יותר מאוחר בהקדמה, רבי יצחק הבן מספר שהוא היה רגיל להוכיח אותי על שראה שאינני משתתף בצער הדחרינה. כלומר, לפעמים חיים אמר את הבן שלו וחשב שהוא לא מספיק נושא בעול עם אנשים שסובלים, ואז הוא אמר לו, וכל היה דברו אליי, תמיד, והם תמיד אמרו את הדבר הזה, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא, רק לא איל להחרינה, כך שימצא בכוחו לעשות. בדרך כלל, האדם לא נברא בשביל ההשיגים שלו עצמו. האדם נברא כדי להועיל לאנשים אחרים. אז זה קצת כבר נותן מקום למחשבה. אנחנו יודעים לחשוב על עניין של תלמוד תורה, שזה ברור שזה קשור לעניין של הישגים אישיים, של השגת מעלות ודרגות בתורה וכו'. והנה, ברוכים אומרים שבעצם כל האדם זה לא זה. המטרה היא לא שהאדם לעצמו, כן, אל תחשוב שאתה לומד תורה וזה אתה עשית את העיקר, העיקר הוא מה שאתה עושה בשביל אנשים אחרים. כן, עכשיו משפט כזה שם באור אחר את כל המפעל של רוכים מלוז'ן, הקמת הישיבה שלו וכו'. שבעצם כבר עצקה שליחות ציבורית כדבר שיועיל לעם ישראל. אבל בעצם כל הפן הזה לא מופיע בספר שהוא כתב, זה מין מטטת כזאת, זה כאילו ככה זה נהיה. אז אני אומר בצורה דומה לגבי ישראל סלנטר. הוא חולל בתנועת המוסר. עכשיו, אחד הדברים הבולטים בתנועת המוסר, יש לנו דבר שהתחדש או השתדרג בתנועה הזאת, הוא באמת המרכזיות של התחום של בן אדם לחברו. בספרות המוסר, בגדול, כמה שידוע לי, קשה למצוא אמירה ברורה כזאת של התחום הזה של בן אדם לחברו הוא עיקרי. בחזל יש מה לדון בזה, אבל בספרות המוסר, הספרים הקלאסיים, חובות הלבבות, נשיאת ישרים, זה מופיע אצלם, אבל לא שזה עיקר, שזה יסוד או משהו כזה. בתחומת המוסר זה בהחלט כן היה. יש ספר תומי דבורה, אם אתם מכירים, שזה ספר קבלי שנכתב בידי משה קורדוברו, ושם זה באמת ספר הדרכה הקבלית כזאת מוסרית, שבאמת הכל מוקדש לעניין הזה של בן אדם לחברו. אנשי תנועת המוסר מצאו את זה והפכו את זה למשהו, איזה ספר יסודי. כן, זה כעצמו ספר לא, כן, למעלה תנועת המוסר, זה עכשיו עוד ספר קבלי, ספר יחסית לא חשוב של משה קורדוברו, ספר נידח כזה, אבל גם לא קל להבין אותו. אבל היות והוא היום מוקדש כולו לעניין הזה, זה הפך להיות אצלם משהו מאוד מרכזי. ומי שהוא היה ראשון באמת לשדרג את התחום של בין אדם לחברו, ולשים את זה על מרכז הבמה, במרכז המפה, זה היה רבי ישראל סלנטר בעצמו. ושוב, וזה בניגוד למה שניתן להתרשם, למשל בספר של הכתבים שמהם צילמו את החומר שאתם ראיתם במקורות, אז תמידו רבי יצחק בלזר כותב שערי אור, שזה תיאור של דרכו, הדגשים שלו. אז אחרי שהוא מדבר על כל הדרך, אז בסוף, בפרק האחרון, הוא מדבר על העניין הזה של לזכות את הרבים בלימוד המוסר. כן? כלומר, לא לעשות את, לא לשמור את זה לעצמך, אלא גם להפיץ את זה. וכן, מצטט את איגרת המוסר, שגם שם רבי ישראל סלנטר מדבר על זה. בסוף, לזאת ישים אדם על ליבו, לזכות את הרבים, לעוררם להתבוננות היראה והמוסר. למען ישוטטו בו רבים ותרבה יראת השם, וזכות הרבים תהיה תלויה בו. כן, זאת אומרת, אז כלומר, היות ואנחנו יודעים שזה עניין גדול לזכות את הרבים, זה מצווה גדולה, מצווה עצומה, ואין דרך יותר טובה מאשר לעשות את זה באופן הזה, כן, להפיץ את העניין הזה של לימוד מוסר בכל החשיבות הסגולית של הדבר הזה, כפי שהוא מבאר את הדברים. אז שוב, אז הבלזר שם את זה כאילו בסוף של כל התיאור, זה הפרק האחרון, פרק י"ב, אז אפשר להבין שזה, כן, זה עוד משהו. וכמובן, רבי ישראל היה מעוניין להפיץ את הדבר הזה, אז הוא באמת מקליט, תפיצו, זה זכות גדולה. כן, אבל הדבר הזה הוא יותר מכך, זה יותר מכך. חלק מההסתכלות המחודשת שלו על כל העניין הזה של להועיל לציבור. וזה בניגוד לאיזשהו דפוס אחר של עבודת השם, של עובד השם הפרוש. הרב של רבי ישראל סלנט במוסר היה כמובן רב זנונדל מסלנט, שהוא היה תלמיד של חיים מבלוז'ין, ורבי ישראל מאוד התרשם ממנו, ראה איך מוסר ממש משפיע עליו ומעצב אותו ומעלה אותו באופן מוכני ומדתי. ורבי זנונדל אמר לו, תראה, אם אתה תלמד מוסר ככה תהיה יהודי ירא שמיים. ורבי ישראל אימץ את הדבר הזה, אבל כפי שבעצם הרב"ן הזה מספר, בשלב מסוים הוא התלבט, רבי ישראל, כי אם לחכות לגמרי את רבי זנונדל, זה היה אומר שהוא פשוט יקדיש את חייו לתיקון המידות, לקדושת היצר, להיות צדיק וקדוש יותר גדול, כי הוא ראה איך לימוד המוסר עושה את זה, איך זה משפיע, זה באמת היה משפיע, זה באמת עובד, והנה אני יכול ללכת לאיזה מקום, לחיות לבד, להסתיר את עצמי, אף אחד לא ידע על המדרגות שאני מתכוון להשיג, אני כלפי חוץ, אני אדם רגיל פה, אבל בדיוק כמו רבו לזנדו. אבל אחרי התלבטות הוא החליט לא ללכת בדרך הזאת. כלומר, בפן הזה הוא לא הלך לפי הדגם שהוא עמד בפניו. הדגם הזה כמובן, הראשון שעשה אותו זה היה הגאון מווילנה בעצמו, שהוא גם כן היה מישהו כזה. פירוש. הוא בכלל לא היה אמור להיות בכלל, שום מובן, לא במובן החברתי. אבל כן, אז זה בעצם היה הדגם שעמד בפניו, והוא בפירוש הכריע לא ללכת בדרך הזאת, אלא מתוך השכנוע בדבר הזה, ובאמת בכתבים פה הוא מצטט את האמירה הזאת של חיים מבולך, מה שהייתי קודם, שכל אדם לא עצמו ניבא, רק תועיל אחרינו. מתוך האמונה בדבר הזה, אז הוא הלך, אמר, הדבר הזה שאני הולך לעשות, זה לא יהיה לאחרים. עכשיו, זה בהחלט מוסיף איזשהו פן אחר. הדבר שבדרך כלל מדגישים בתורתו, זה עניין הזה של יראת העונש, ולמיון מוסר ככה בהתלהבות, שזה מחדיר את היראה בתוך הבן אדם. והדבר הזה הוא כל כולו בתחום של בין אדם למקום, כמובן ככה אנחנו מדמיינים את זה. ופה כשאנחנו מדברים על התחום של אדם לחברו, זה משהו אחר, כן? אז פה אתה בקו כזה, קו אנכי, ופה אתה בקו אופקי, וגם זה מנטליות שונה. לא פשוט לשלט בין הדברים האלה, ואנחנו נייד, נייד את המורכבות שיש פה. אז כן, אבל בהחלט הוא שם את הדבר הזה על השולחן ובמרכז, וזה אני חושב, כן?
זה לא בין אדם לחברו בשביל בין אדם למקום,
זאת אומרת שכזה? אוקיי, זאת אומרת, ההבחנה פה היא לא 100% לא ברורה. כן, כלומר, אתה אומר, מבחינת התפיסה, כן, אנחנו, אתה אומר שבעצם אנחנו גומרים חסד עם אנשים אחרים בגלל שקדוש ברוך הוא ציווה, כן?
כלומר, ללמד אחרים מוסר.
אוקיי, בסדר. אבל כן, אנחנו מיד נראה שזה לא רק זה. כלומר, זה, אני התחלתי משם, אבל זה משהו הרבה יותר כללי. כן?
האם הרב חיים מסביר למה הוא החליט לא לעשות כהרבי שלו, הגר"א? בגלל זה היה הרבי.
רב חיים מוולוז'ין?
כן.
לא. כמה שידוע לי. זה סיפור של עצמו. הגר"ץ נשאל על הדבר הזה, ולא ניכנס לכל העניין הזה. אני לא ידוע לי שרב חיים מדבר על זה, כי הוא לא עושה כמו רגע. עכשיו אני חושב שאפשר לטעון שחכמת המוסר עשתה את הדבר הזה יותר מהחסידות. בחסידות אני חושב ש... לא יודע אם מספיק כדי להתחיל פה בהכללות, אבל לא שבחסידות גם כן, אמנם הדבר הזה מאוד חשוב, מופיע, אבל לא מגיע למרכזיות הזאת. דיברתי בעצם עם הרבי קצת לעניין הזה, אז הוא אומר, אתה יודע, בספר תניא אין לך בין אדם לחברו. באגרות בסוף כן מופיע, אבל בספר עצמו אין, חוץ מפרק אחד, פרק ל"ב. חוץ מזה לא מופיע שם בכלל, זה כאילו מובן מאליו, כן? זה פשיטה. זה ברור. כן, אבל מה שרב יצחק עשה, שהוא העלה את זה על השולחן, ואז כשאתה מעלה את זה על השולחן ואתה באמת מתבונן בזה, ואתה חושב על זה שאתה בפועל ממש, אתה צריך לשלב את זה בעולם של עבודת השם, כאשר אתה לוקח בעולם שבאמת כן עובד על עצמו, אתה כן עמיד אותה, מנסה לצמוח בירת שמיים, ואתה אומר לו, אבל גם חשוב שאתה תהיה מעורב עם הבריות, וגם חשוב שתעבור למענם ותנסה לעזור להם ולשפר אותם בכל המובנים, אז אתה נתקל לעתים קרובות בבעיות, אתה נתקל בסתירות, ובגלל המציאות, מיד נראה את זה, אבל בגלל המציאות הזאת של סתירות בין שני התחומים האלה, אז רב ישראל ניסח עיקרון של תורת המוסר שלו, שקוראים לזה התהפכות המידות. התהפכות המידות, זה של דבר והיפוכו. אדגים את הדבר הזה. בבתי מדרש, בעצם אחרי רב ישראל, של תורת המוסר, אז היו דנים בשאלה הבאה. כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. כן? אז אני אדם ירא שמיים, ובעצם לא אכפת לי שום דבר בעולם הזה. אני לא... כן, כל החמוד שבעולם לא מעניין אותי בכלל, וכבוד אני סונד, זה מפריע לי. אז לפי זה, ואהבת לרעך כמוך, אז אני לא צריך לכבד את חברי, כי... אם תוסן דבר הזה לא חשוב בעיניי, ואני יודע שזה באמת לא חשוב. אז איזה טובה אני עושה לו כשאני מכבד אותו. ולא רק זה, אני מתקבלו את זה עוד שלב. עוד שאלה. הבעיה של איסור לפני עיוור במידות. כן, לא לפני עיוור במידות. אתה מזמין מישהו אליך הביתה ואתה מרייך אותו, אז אתה היית חושב שמצווה לרייך אותו יפה מאוד, כן, לתת אורח טוב, טעים, משפיע עליו, כן, לתת לו מיטה נוחה וכו', יש לנו חומרית שהכל יהיה פיקס, אבל בעצם אתה מגביר אצלו את הרצון ואת ההתפעלות מהדברים האלה ואת הקשר שלו לחומריות של העולם הזה, אתה בעצם מכשיל אותו בזה שאתה עושה אותו לאדם חומרי. כאשר אתה מכבד אותו, אתה נותן, אתה אפילו נותן לו מחמאות, אתה נשאר כוח, איזה בן אדם טוב אתה, איזה יפה עשית, איזה גדול עשית. אז אתה מכשיל אותו, כי בעצם אתה נותן לו כבוד, וזה קושר אותו לעניין הזה של כבוד, אתה מגביר את הגאווה שלו, אתה מפתח את האגו שלו. אז בעצם זה דברים ש... שאין לעשותן. כן, זה ניסוח מסוים של הבעיה. עכשיו, אני לא מצאתי את רבי ישראל ניסוח כזה של הבעיה, אבל הכרעה בעניין הזה, אנחנו כן רוצים באופן מאוד ברור. כן, זאת אומרת, הוא גרס את העניין הזה של התהפכות המידות. כל מה שאנחנו אומרים שאתה צריך להיות אדם מוכני, כן, ולא לברוח מן הכבוד, לברוח מן הגשניות וכל זה וכל זה, זה מה שקשור לעצמך. מה שקשור לאחרים זה ההפך. זה מול חסדים, מול חסדים, אתה צריך אותי לא באמת את הדברים האלה, אתה מכבד, כן, חזר אומרים, אתה צריך לראות איזה מכובד, מכבד את היות, אתה חייב לכבד אותו כפי הכל, באופן אמיתי, וגם להכניס אותו בלית שלך, חצנת אורחים, באמת לתת לו את כל הטוב שאתה יכול. שם אתה לא אומר כל הדברים האלה שם, כן, זה בעצם דברים רעים, לא. כן, עכשיו, ההסתכלות הזאת היא מורכבת, כן, היא לא פשוטה. כן, אותו דבר הוא אמר לגבי מצוות הביטחון, כן? אז אדם יכול לומר לעצמו, אני רוצה, אני מגביר את עצמי, אני עובד על מידת הביטחון אצלי, כן, אז, ולכן, למרות זאת שבאמת המצבי קשה, ואני יודע איפה אני אקבל את פרוסת האדם שלי למחר, אבל אני בוטח לקדוש ברוך הוא, הוא אף פעם לא עוזב אותי, אני לא דואג. בסדר, אוקיי. אז לפי זה, אם באמת אתה מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא דואג, אז הקדוש ברוך הוא נסתם ידאג גם לקבצן הזה, שגם לא, אם אין לו פרוסת האדם יכול למחר, אז כן. אז מצאת הביטחון אומרת שאני לא צריך לעזור לו. כן, אז גם פה הוא אמר, לא, זה נקודה של התפחות המידות. ביטחון, אתה עושה, אתה משתמש בזה לגבי עצמך. עכשיו, כל האפשרות הזאת של לראות את זה ככה בצורה, בדבר ביפוחו, זה, אני עכשיו מבוקר כללי, זה פיתוח מסוים של הלוך נפש אופייני של הליטאים. זה בניגוד לחסידות. בחסידות יש הרבה, יש אימא ידועה של הרבי מקוצק, סוסים הולכים באמצע ובני אדם הולכים בקצוות. זאת אומרת, כן, לא צריך לקדש את המידה הבינונית, את האמצע, זה לא פה, זה פער, וזה לא פה ולא שם, זה פער, מה שבין שומעים, נשתהים, נשתהר. אם אתה באמת רציני ואתה עקבי, אז אתה גם קיצוני. עכשיו רבי מקוצק לא היה משונה החסידות, אבל בעצם הוא ביטא בזה רעיון שכן מושרש בעולם החסידות שלך. לקדש את העדיקות וללכת עד הקצה בענייני עבודת השם, הרבה מהמנהגים החסידיים, התחומות החסידיות שבעצם כל אחד, אחד מהם יכול להיות שאפשר למצוא מקור או הסבר הלכתי, למה לעשות ככה, לא אומר לו למה לא לאכול שויה בפסח, למה כן, טוב, בחיים אין מקור הלכתי, אבל בכל מקום כולם, אבל כולם, אבל הרבה מהם נתנים את הרעיון לזה, עכשיו הולכת עד הסוף, כן, אני אומר חסידי, יש פיות, אז פיות, כן, עמוקות מאוד, כן, גולים, הזקן, גולים גוע בזקן בכלל, עכשיו התורה לא אמרה דבר כזה, אבל כן, ושאר עשרות הראש, אין, כן, אין שום דבר כזה בתורה, אבל זה חלק מה הקו הקיצוני הזה, ואצל המתנגדים שאלו את הדבר הזה, אז התגובה האינסטינקטיבית שלהם הייתה שזה שחצנות, גאווה כזאת, הם לא היו שם. ובכל אופן, אם אתם לוקחים ספר כמו נפש החיים, שם אתם רואים בצורה מאוד מאוד מופקת הגישה אחרת, שיש זה ויש זה. כלומר, זה נכון לגבור מסוים, אבל נראה לגבור הזה זה לא, לא טוב. כן, אתה צריך לשקור פה פעם. לעשות ככה, לעשות ככה. זה טוב מאוד לחפש חוויה דתית, אבל לא על חשבון זמן תפילה. כן, וכו'. יש, יש גבולות לכל דבר. זה, זה, זה הכרה בזה שלפעמים צריך לעשות ככה, וזה לא מאפשר את הברן הזה שלו אחד עד הסוף, כן, כי אתה, אתה לא חושב על שום דבר, אתה פשוט כל הזמן הולך באותו כיוון. אז גם רב ישראל מיישם את, את האופי של הכללי הזה, מוצא לו יישום פה בעניין הזה של בין אדם למקום, בין אדם לחברו. עכשיו הדבר הזה בא לידי ביטוי גם כמה הכרעות, נגיד אפשר למה אפילו הלכתיות שלו. נתתי לכם עכשיו מקור אחד שמביא בשמו, זה בעצם דבר ידוע, שהוא חלק על החפץ חיים. החפץ חיים אמר ש אם סיפר את הלשון למישהו, אז אתה צריך לבקש ממנו מחילה. כן, אפילו אם הוא לא יודע מזה בכלל. כלומר, אתה צריך ללכת אליו ולסייע לו, תראה, אני עשיתי לך כך וכך, אני מבקש מחילה. המשרד אמר, אסור לך לעשות את זה, כי כשאתה, הוא לא יודע מזה, ואתה הולך ומספר לו, אתה פוגע בו. אתה לא יכול, בשביל העולם הבא שלך, ללכת ולפגוע במישהו. אז אם אתה יכול לבקש מחילה, כמו שאנחנו עושים בגלל כיפור, כן, רינבי. כן, צריך מחיל העולם, כן. אני פגעתי בך צורה פושי, יכול להיות שפגעתי בך. כן, זה מה, זה, 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 זה מה שאתה יכול לעשות במקרה הזה, אבל לא, לא ממש לעשות את זה כמו שצריך. כן, אם אנחנו בהקשר הזה של, של תשובה עם כיפור, כן, שבקשה מחילה, אז אפשר להזכיר עוד, עוד כמה דברים בעניין הזה. כן, כלומר, דבר, ש, דבר ידוע ש, שבאמת מופיע בכתובים פה, של, של רבי צמרים בלזר, זה היה במקור, אני אחזור על זה בקיצור. רבי סנור היה מספר, תראה, אני פעם לפני ראש השנה, בימי הסליחות, אז הייתי מישהו הולך ברחוב, והייתי צריך לשאול אותו משהו, הייתי צריך ממנו איזשהו מידע. והוא היה כולו מוכז בירת שמיים שלו, עם התדין, אז ניגשתי לה ושאלתי אותו, והוא לא הגיב, פשוט. פשוט בדרכו. אז הוא בישראל אמר, מה אני אשם שהוא... שיש לו עכשיו עם התדין. יש לו חיוב של פניות חסד, שאני צריך אותו, אני ביקשתי ממנו משהו. כן. זה יהיה עוד מציאות מאוד שכיחה, שיכול להיות סתירה בין הדברים. ויש פה בעצם הכרעה לטובת הבן אדם החברו. שזה בעצם דוחה את, את ההשתלמות האישית. דבר, דבר דומה, הוא אמר לגבי, כן, כאן, הוא אותו נותר ידיים ככה בצמצום. אז היה שם המון מים. אז שאלו אותו, ידוע, חזר לו, משבחים מישהו שנותר ידיים בשפע, כן, זה בדיוק ברכה. מה אתה כזה לקמצא? הוא אמר, מבחינת ה... המצווה, הידור מצווה, זה באמת יותר טוב ככה, אבל אתה עושה את החשבון המשרתת שתצטרך אחר כך להביא עוד פעם את החבית מים. אז שוב, זה דבר כזה, הדבר הזה מזכיר את הנחלקת בפני השמיטה, אז כן, זה היה אחרת מהשמיטה הקודמת, את הביקורת על חוגים מסוימים שסבורים שיותר טוב ויכול להיות עוצרת מסוימת שבו מחקלאי הארץ ומבחן פרטי יותר טוב, אבל לכן הם הדיחו את זה. כתוצאה מזה החקלאים הפסידו המון, כן, ומצב חמור, בגלל שלא היה משהו לשווק את התוצרת, כי זה לא היה שווה לשווק את זה, כי לא כולם היו קונים את זה. כן, זו הדוגמה למצב כזה שהיד שלנו הייתה דאגה לטובתם של אנשים, והשאלה מה אתה מעדיף, כן? אני אומר, ההכרעה של רבי ישראל בהרבה מקומות הוא שוב לכיוון הזה. סיפור מפורסם עליו, עוד פעם אגב יום כיפור, שהדבר פה נדרה, הוא בושש לבוא, כן, הוא לא הגיע לבית הכנסת, חיכו, חיכו, מאוד דאגו, כן, שרבי ישראל לא מגיע לי לכל נדרה. היו דאגו, דאגו, אבל אז השעה התאחרה, אז התפללו, מה אפשר לעשות? לקראת סוף התפילה, פתאום הוא נכנס לבית הכנסת, כולם מאוד שמחים לראות אותו, עכשיו משהו קרה לך, מה בעצם קרה לו? אז הוא סיפר, הייתי בדרך לבית הכנסת, ושמעתי קול של בכי. פתחתי את הדלת, כן, זה מזכיר את התינוק הבוכה, כן? היה שם תינוק בוכה. מה קרה? ואין שם אף אחד בבית. מה קרה? האמא, היה חשוב להגיע לבית הכנסת או ליום כיפור, אז השקיפה את התינוק קצת יותר מוקדם כדי משם כבר לא לבית הכנסת. היות, הוא השקיפה אותו, השקיפה אותו יותר מוקדם, היה הגיל שלו, הוא איתו לב. כן, התחיל לבכות. וכמובן, אף אחד, לא היה שם אף אחד בשכונה שהיה מעוניין להישאר שמונה התינוק החשבון התפילה של גם כפי יום כיפורים. אז הוא אומר, אז אני אעשה את זה. אז הוא נשאר איתו, שמר על התינוק עד שהאימא חזרה. כן, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שהתפילה הזאת הייתה מאוד מאוד חשובה לו, אבל יש סדרי עדיפויות. כן, עוד דוגמה להתפתחות המידות, כן, בכיוון קצת שונה. רבי ישראל היה, בציבותו, הוא, התפקיד הראשון שלו הוא היה בווילנה, הוא בעצם התמנה שם להיות ראש ישיבה, ראש ישיבה היה ישיבה די מכובדת, ואף אחד כן, הוא היה אז אדם צעיר, בערך 30, הוא נהג לא ליטול עצמו איזו שורה, לא נהוג כמו רב, לא לסוק שאלות, אפילו שאלות שהגיבו אצלו בבית, צורך לשאול את המורי הוראה שם בוילנה, ולא פסק לעצמו, כן? כלומר, לא ניסה להיות מנהיג של הציבור באופן כללי. היה לו את התפקיד שלו, שהיה מכובד, אבל לא יותר מזה. באותם ימים פרצה מגפה של אחרי שהוא תיעץ עם רופאים מומחים, הוא הגיע למסקנה שאם אנשים יצאו לו ביום כיפור, אז הרבה ימותו כתוצאה מזה שניצן. היו גם רבנים שהסכימו מה אחר לעשות, אבל אף אחד לא היה מוכן ממש לצאת עם פסק כזה. אבל פה, שוב, בשביל פרישת החיום הזאת, אז הוא יצא מגדרו, כלומר למרות שעדיין מוסרי, אחת עבודת המידות, אומר עדיף לי להיות, לא להבליט את עצמי, אני רוצה להצטנע, כן, ואני מי אני בכלל. אבל במצב הזה, פה זה המצב שניסיוך לצאת מגדרי ולהתנהג בצורה הפוכה. אז לפני יום כיפור הוא תלה מודעות, משמעו, כן, אני אומר, צריך לחוב יום כיפור. וכאשר הוא מבין שלא כולם השתכנעו מהדבר הזה, כי בעצם הוא לא היה, לא ידוע קרב, אחד מן הבני היו. אז הוא באמצע התפילה ביום כיפור, עלה לבמה, אומר, תראו, עכשיו כדי שאנשים לא יסתכלו, חובה לאכול, הוציא יין ולבח, ועשה קידוש ואכל, ועכשיו יש דוגמה לכולם. עכשיו, המקרה הזה היה בשבילו מקרה מאוד חשוב כמובן. אני אזכיר את זה אחר כך. לא השם שצריכים להציל נחשות מהדבר הזה. לא מצליחים בימי הרבה אנשים שם מה שהוא עשה, גם בימי רבנים. הוא זמן קצר אחרי זה עבר מגלונה. היו עוד זה כמה סיבות. מן הסתם זה היה אחת מהסיבות. אחרי שהוא כאילו יצא ממקום שהוא היה, כלומר, התנהג בניגוד לדעתם של האחרים. דבר דומה היה כאשר הגיע לגבולה מגלונה לקובנה, ושם, אז עדיין היה, כן, אז היה אחרי המגפה שכבר פסקה, היו עדיין הרבה אנשים חולים, וכל בתי החולים היו מלאים, ומי לא היה מקום בבתי חולים, כמובן זה היה לשכבות החלשות. אני לא היה מקום לפטר בהם כראוי. אז רבי ישראל אמר, אז אנחנו צריכים להכניס אותם לבית הכנסת, כלומר להפוך את בית הכנסת לבית חולים. היו שם חשובי הקהל של רוח הפולסקים, הוא אמר, זה חילוק קדושת בית הכנסת, אפשר להסתדר בצורה אחרת, ויכול להיות שבאמת היה אפשר להסתדר אחרת, אבל הוא נראה לו, זה היה הפתרון הכי טוב מבחינת החולים. וכן, אבל כאשר הדעתה לא התקבלה, אז פעם באופן, הוא קם בציבור והצביע על הנשיא של בית הכנסת שמעת שם, שהוא היה גם כן יהודי חשוב, תמיד לך, אומר, אתה תיתן את הדין על זה שאתה לא הכנסת את החולים לבית הכנסת, כמו שברוך הוא יותר מעוניין שהחולים האלה ישכבו את בית הכנסת מאשר שאתה תתעלה בו. זה היה מאוד, כן, מעשה מאוד חמור, כן, מעשה של החול. לא ישב לי מאוד תעוזה, וגם בנת פנים. אז זה מסופר אחר כך שהוא הלך לבקש סליחה מאותו אדם, אבל הוא לא התחלט על עצם העמדה. הוא אומר, אני צדקתי באמת במה זה אני צריך לעשות. טוב, בכל אז אנחנו, הרבי היה מאוד מודע לזה שיש לפעמים מתח בין שני הדברים האלה, בין עבודת המידות ועבודת השם ויראת שמיים לבין עשייה טובה עם אנשים אחרים. והוא פשוט הכריע בדרך כלל לטובת החסד ונגד הפרונקאית. רבי מיקרוס,
מודע לו הכריע ככה?
מה?
מי אמר שכל מה שיצא מן הכלל ללמד על כולו יצא. רבי מיקרוס, כן, כאילו שהוא עשה חסד בצורה אלאית, הלך הפוך, לכאורה גם יש.
כן. אני פשוט לא יודע, אני בטוח שהוא עושה חסד לבד בצורה אלוהית. מה שאני לא יודע, מה הייתה התייחסות שלו למצבים האלה של ההתנגשות. כן, כאשר לעשות חסד עם מישהו, זה על חשבון משהו אחר. מה קודם למה? זה אני לא יודע.
זה חשבון הלכתי,
גם לבית כנסת, אז הוא אומר, כי לחש, פיקוח נפש, כל ציפור אפשר להיות ככה, זה כמו שאמרו, אבל נבחן, כל נבחן גם יש חסד כדו, זאת אומרת, ברור ש... כל זה רגבון הלכתי, לא? כן, אוקיי. טוב, בסדר, אני... כן, כמובן שאתה מעלה שאלה טובה, להעריך את הדבר הזה כשאלה הלכתית, או כשאלה ערכית, כפי שאני התחילתי את זה יותר. אז אוקיי, בסדר, אנחנו מקווים לסיום, אז אני אספר סיפור בקשר לעניין הזה. יש בגמרא סיפור על אביי ורבא, או אביי ורבא לפי גרסה אחרת. כתוב שם ששניהם היו מבית עלי, ויש קבלה על בית עלי שימותו אנשים, אז אביי נפטר בגיל 40, ורבא נפטר בגיל 60. נדמה לי שככה זה היה. למה? כי מדקים מהפסוק שמה שמחפר על חטאי עלי זה תורה וחסד. אז אביי שעסק בתורה אז הוא חי בגיל 40, אבא שעסק בתורה וחסד חי בגיל 60. עכשיו החפץ חיים כתב ספר שנקרא אהבת חסד, ורק שומעים שם אז מעלה בעיה. מה זאת אומרת? היי, כאשר יש לך פעם מלחם, לומד תורה ובא לפניו אפשרות לעשות חסד עם מישהו, אז מתעוררת השאלה האם לעזוב את התורה ולעשות את החסד או נשאר ללמוד. עכשיו השאלה הזאת זה לא דבר של קפריזה, יש איזו הערכה פסוקה שאומרת שאם מישהו אחר יכול לעשות את זה אז אתה תמשיך ללמוד, אם רק אתה יכול לעשות את זה אז אתה תלך ותעשה את זה. אז ממה נפשך? כן, אם מדובר ב... כן, אומרים שכאילו רב הוא במה יותר, הוא יותר יעשה יותר נכון מהבעיה, כי הוא עשה גם חסד. אבל אם מדובר בחסד שרק הוא היה יכול לעשות, אז למה הבעיה לא עשה את זה? ואם מדובר בחסד שאפשר היה לעשות על ידי אחרים, אז למה הוא מקבל פרס על זה? הוא עושה את הדבר לא נכון, צריך להמשיך ללמוד. אז החפציים מתלבט בזה, אני כרגע לא תראי בזיכרוני בדיוק איך הוא אומר את זה, אבל מה שאני הבנתי בדבריו, ברור שרבא ראה צרכים שהבעי לא ראה. זאת אומרת, מבחינת הבעי באמת, אין פה משהו שצריך לעשות. אבל יש לי משיכונות. תראה, רבא זיהה צרכים שהבעי לא ראה. כן, עכשיו... עכשיו, האם צריך משהו או לא צריך משהו, אז אם זה מצב פוח נפש, יכול להיות שזה די חד. אם זה מצב של... אבל אם השאלה היא להשכיב את האנשים האלה במקום מרכזי, כמו בית כנסת, בצורה מפוקחת וזה, או להסתדר איכשהו, כן, שזה גם. כן? אז השאלה היא פחות ברורה. אבל ודאי כשאני לא מדבר בדבר כמו פיקוח נפש. חלק מהזיהוי המצב שעכשיו שיש צרכים זה איך אתה מעריך מה השאיפות, מה אמור להיות, מה הפוטנציאל פה, מה יכול להיות או מה חשוב שיהיה. אלה שאלות ערכיות. כן, אם דבר ודאי מה שהוא אומר על הפצת לימוד המוסר, כן, אז רבי סלמה מעריך שזה מאוד מאוד חשוב, כן, לחיות בלי, אם זה בלי זה שני דברים שונים, כן, ודאי שהוא אנשים שחשבו שלא, כן, וגם וכן הלאה, עוד דברים שהזכרתי קודם, יש מקום לדבר בדבר הזה, אז כך ש אז יש מקום, כן, אז יש מקום לראות את זה כשאלה ערכית, אבל יש גם מקום לראות את זה כשאלה הלכתית. בסדר, אז אני לא נכריע בעניין הזה. אוקיי, בסדר, זה יקרה הדברים. יש כאלה כתיבה וחתימה טובה.